שלום עליכם. ברוך השם שהחיינו, בשם ומלכות כבר אמרתי, וגם אמרתי, אני חוזר, זה שאני מלמד זה טבעי. זה שאתם באים זה נס. לא רק שאתם באים, יושבים לפני תחילת השיעור בדממה ומחכים להתחלת השיעור. איפה יש דבר כזה? איפה? אין דבר כזה. אין אף אחד לא מדבר בחוץ ולא. זה יום הזיכרון לאבי מורי, זיכרונו לברכה, 34 שנים. וראוי, כל שנה אני מלמד שיעור לזכרו. גיליתי, שמתי לב, אז לפני כ-40 שנה, אולי פחות קצת, בפרשת לך לך, בברית בין הבתרים, בראשית תתוו, בראשית תתוו, פסוק ז'. אחרי כה יזרעך, אחרי והאמין בהשם, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אני השם אשר הוצאתיך. נו, למה אני השם אשר הוצאתיך לאברהם ואנוכי לבני ישראל? למה כאן אני וכאן אנוכי? ובאתי לאבא, זכרו לברכה, ואבא הוציא את המילונים המדעיים, וגילינו תגלית שלדעתי היא מסעירה, היא חשובה, היא חשובה ברמה כזאת שכל מעיין וכל מורה מלמד מקרא חייב לדעת. הלשונות השמיות כולן משתמשות או באנה או באנקו. אין שימוש בשניהם. הארמית, כמו הערבית, משתמשת בענה, האקדית בענקו, המואבית בענקו, או אנכי, ענקי, קשה לדעת, כתובת מישייכם ביטו את זה בדיוק. אבל אין גם אני וגם אנוכי. מצאנו חריג אחד, בודד, בארמית צפון מערבית, מספירה, מהמאה העשירית לפני הספירה, תקופת דוד, שאותו נוסח עצמו היה כתוב פעם בענה ופעם בענקו, בלי שום הבדל, בלי שום גיוון משמעות. והנה בלשון המקרא, היחידה מכל השפות, מכל הלשונות השמיות, שיש בה גם אני וגם אנוכי, ויש גיוון משמעות. אמרתי לאבא ז"ל, שלפי הבנתי אנוכי נאמר במקום של מתח וחרדה או מתח מסיבות אחרות, והוא שמע את ההוכחות שלי ואישר והסכים עם ההבחנה הזאת. כלומר, אני השם אשר הוצאתי חמר וכסדים, זה פתיח, זה לא ציווי, זה פתיח. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אבל אנוכי, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, זה לא רק פתיח. אבל בואו נראה את הדברים כסדר. אחד המקומות הראשונים שהראיתי לאבא, וזה חביב לראות את זה כל פעם באותה פרשה עצמה, פרשת תולדות, בראשית פרק כ"ז, יעקב ועשיו לפני יצחק. פסוק י"ט ופסוק י"ח, ויבוא אל אביו ויאמר אבי, זה יעקב, המחופש. ויבוא אל אביו ויאמר אביו ויאמר הנני מי אתה בני. ויאמר יעקב אל אביו אנוכי עשיו בכורך. עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נשבה ואוכלה מצידי ובוא צברך מנפשך. תמצאו במדרשים וברש"י אנוכי, אנוכי הוא אנוכי ועשיו הוא בכורך. אני מבין שהוא פשוט רועד. אנוכי עשיו בכורך. יצחק הרגיש בזה חשד. בהמשך הסיפור, אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשיו אחיו בא מצידו. פסוק למד א', ויבא לאביו ויאמר לאביו יקום אביו ויאכל מצד בנו בעבור צברך מנפשך. ויאמר לו יצחק אביו מי אתה? ויאמר אני בנך בכורך עשיו. אבא, מה השאלה? איזה מין שאלה זו? כלומר, אני משמש כאן חיווי פשוט, חזק, ברור, ואילו אנוכי טעון מתח וחרדה. זה ברור באותה פרשה עצמה. והראיתי, מצאתי עוד ועוד, אספתי דוגמאות, מפני שרי גבירתי, אנוכי, בורחת, המתח, החרדה, הפחד. הנה עוד משהו מעניין, מיד אחר כך בפרשת ויצא יעקב מבאר שבע, פרק כ"ח. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה השם ניצב עליו, פסוק י' ג'. והנה השם ניצב עליו, ויאמר אני השם אלוהי אברהם, אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ. פרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. כל זה בעצם המשך הדברים שנאמרו לאברהם וליצחק. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. מה יעקב חש ביחס לכל ההבטחות שנאמרו לאברהם וליצחק, שהוא יוצא מן הארץ, הארץ אשר אתה שוכב עליה? זה הכל טוב ויפה למי שנשאר בארץ. מי שנשאר בארץ זה עשיו. יעקב בורח ומפסיד את הכל, כך הוא חש. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. זאת הבטחה מחזקת תאונה במקום שיש חרדה עצומה. כלומר, אנוכי יכול לבטא את החרדה של האומר או את החרדה של השומע. המתח יכול להיות מכיוונים שונים וממשמעויות שונות. אבל ברור שלשון המקרא משתמשת כאן באנוכי במשמעות תאונה. מצאתי את זה בעוד כמה מקומות, כמה וכמה מקומות, ו... הלכתי עם זה לרב מרדכי ברויר ז"ל, והוא כמעט זרק אותי מכל המדרגות. המדרגות של המכללה, אני מתכוון, בבית וגן שם. ולא הבנתי למה. אחרי שישבתי עם אבא על המילונים וראיתי שזה רציני, אבא היה איש מקרא ולשון. הרב מרדכי ברויר התחיל מהניתוח הספרותי. בשאלות של לשון, הוא היה שואל את בדל חיים ארוכים, פרופסור בר אשר. אני הייתי שואל את אבא. הרב ברויר לא הסכים לקבל שיש בחינת אני ויש בחינת אנוכי. למה? לקח לי זמן, הייתי צעיר וקצת תמים. לא הבנתי בדיוק מה מפריע לרב מרדכי. לאט לאט הבנתי שאני מראה לו עוד ראי דוגמאות של אני ואנוכי, וזה באותו סיפור. זה באותו סיפור. זאת אומרת, זה לא מה שהם קוראים מקורות והרב ברויר קרא בחינות. אנשי הביקורת שחילקו את החלוקות לא ראו בהבחנה זו הבחנה שראוי לקחת אותה בחשבון. אמרתי לו בתדהמה, הרב מרדכי, אתה משועבד לגונקל? הוא אמר לי בלשון הזאת, כשיש לי ברז מקולקל בבית אני קורא לאינסטלטור. ציטוט. זאת אומרת, גונקל זה האינסטלטור. הוא אומר לי איזה מאפיינים של ביטויים יש פה ויש איזה יש פה. מכיוון שבספר בראשית, במיוחד במיוחד בפרקים שיש בהם שם אלוהים או שם הוויה, אין הבחנה חדה כזאת בין אני לאנוכי, הוא לא רצה לקבל את זה. אמרתי לו, הרב מרדכי, יד רבה, הבחינות הן שלנו, הן בתורה אחת. הן מותר להן להכיר זו את זו ולהיות מודעות זו לזו, והן יכולות להיות גם באלכסון וגם בכיוון כזה ובכיוון אחר. אם לנגד עינינו יש משהו מיוחד בלשון, בעברית המקראית, אז הרב מרדכי לא רצה לקבל. הוא היה צמוד מאוד לבחינות כפי שהוא הגדיר אותן. הוא לא רצה להתווכח עם האינסטלטורים. אני מרגיש חופשי מהם, הרגשתי תמיד חופשי מהם, ואומרת דעתי, אם אני מוצא הבחנה כזאת והיא מגובה על ידי העיון הלשוני המדעי, אז היא קודמת לכל עיון ספרותי. יש בחינת אני ויש בחינת אנוכי. עכשיו, זה לא בדיוק חופף את הבחינות כפי שהרב ברויר הגדיר אותן, אבל זה בהחלט נמצא בלשון התורה, והתורה מעלה את זה באופן מאוד ברור. והנה נעבור ונראה דוגמאות אחדות בספר שמות, ונראה עד כמה, לא, לפני זה עוד משהו בספר בראשית. יעקב הרי יצא מהארץ פעמיים, אתם יודעים, שתי גלויות היו לנו, מעשה אבות סימן לבנים. יעקב יצא פעם אחת צפונה, פעם אחת דרומה, פעם אחת לארם נהריים, פעם שנייה למצרים, ואחר כך היו שתי גלויות, בעזרת השם שלא יהיו יותר. יעקב היו רק שתיים. בבראשית פרק מ-ה' או מ-ו', תכף נראה, בירידה של יעקב למצרים. מ-ו'. ההתגלות האחרונה בספר בראשית. וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבה. ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ואל תירא מופיע גם אצל אברהם וגם אצל יצחק. זאת אומרת, במקום שיש אנוכי, אתה מוצא שיש יראה, יש חרדה. צריכה, הבטחת אנוכי צריכה להחזיק אותך במצבי היראה האלה. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ברור איך המילה אנוכי היא כאן המשענת הגדולה, ההבטחה החזקה אל מול החרדה הגדולה של מי יודע, הולכים למצרים, מי יודע אם ומתי אפשר יהיה לחזור. והנה יעקב יאמר את זה ליוסף. בסוף פרק ממזיין, מעניין, יוסף אומר, מבטיח לאביו על הקבורה, אנוכי אעשה כדבריך, ישבעה לי וישבע לו. פרק ממזיין, פסוק למד. בפרק נון כאשר הנה, קודם לפני כן, סוף פרק מ"ח, פסוק כ"א. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה שהוא נותן לו שכם אחד, נתתי לך, אני נתתי, זה חיווי פשוט. אבל אנוכי מת והיה אלוהים עמכם והשיב אתכם לארץ אבותיכם, זה הבטחת אנוכי. בפרק, סוף פרק ממתת אחרי הברכות, הוא אומר להם, אני נאסף אל עמי, פסוק כפתת, ממתת כפתת, אני נאסף אל עמי. אבל, כאשר יוסף יעביר לאחיו את ההבטחה הגדולה, פרק נון פסוק כ"ד, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, יצחק וליעקב. כלומר, במקום שבו המוות קשור בהעברת ההבטחה של אנוכי, שצריכה להתמודד עם היראה, עוד לפני זה יש לנו עוד פסוק בכ"א, נון כ"א, ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואתאפכם. אנוכי מחזק אל מול יראה גדולה. עכשיו נעבור לספר שמות. ופרק ג' מעמד הסנה, כולו, כמעט כולו באנוכי. שמות פרק ג' פסוק ו' ויאמר אנוכי אלוהי אביך אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. ויאמר השם ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו כי ידעתי את מחובה וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש. הגיע הזמן של אנוכי. שואל משה פסוק יוד א', ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? באמת, ריבונו של עולם, אנוכי משה מסוגל לשאת את אנוכי השם? מי אנוכי? ויאמר כי אהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. והוציאך את עם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אני חושב שהפירוש הנכון, כמו המפרשים שאמרו, שהסנה הזה הוא האות. הסנה הוא האות לסיני. כלומר, כבר דולקת פה האש שתהיה כאשר תבואו הנה. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? אני השם, זה חיווי פשוט. אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים, זה נאמר לאברהם. אבל אנוכי נושא בחובו את ההבטחה העצומה הזאת אל מול הגלות, אל מול החרדה, אל מול היראה הגדולה. אנוכי בא אל בני ישראל. מה שמו? הם ישאלו, מפני שהם כן יודעים משהו על אנוכי. יעקב אמר אנוכי ליוסף, יוסף אמר להם אנוכי, אנוכי, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. זה לא מספק אותו, שימו לב. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. זאת אומרת, שם ההוויה בצורתו האחרונה, לא בגוף ראשון של אהיה, אלא בגוף שלישי, של יוד פותחת. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אל האלוהי אברהם אלוהי יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם ממצרים. ברור שזה מתקשר עם הבטחת אנוכי של פקוד יפקוד, ואת זה הם אמורים לדעת. יותר מכל החידושים במשמעות שם ההוויה, את זה הם אמורים לדעת, את אנוכי ואת פקוד יפקוד. שמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל מלך מצרים וכולי, והנה תראו, פסוק יוטט, ואני ידעתי. השם אומר, לא אנוכי, אני ידעתי, כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. שלחתי את ידי והקיתי את מצרים, זה ברור. כשהוא אומר, ואני ידעתי, הוא אומר, זה ברור. אף אחד לא ישלה את עצמו שזה יצליח בשלב ראשון. יהיו מכות. מה יאמר על המכות? פעם אחרי פעם אחרי פעם, וידעתם כי אני השם. לדעת כי אני השם, זאת אומרת להגיד, זה ברור. כולם רואים. פשוט. הנה לפנינו. אנוכי? אנוכי נאמר דווקא כאשר רואים את ההפך. כשיעקב יצא לארם נהריים, כשיעקב ירד למצרים, שכל מה שרואים הוא ההפך. אז דרושה הבטחת אנוכי. אחרי שאנחנו רואים את הדבר הזה, ואנחנו רואים שיש פה אני, אבל על הדבר הברור, על ההבטחה הגדולה יש אנוכי, ועל האנוכי יש ויכוח בין משה לבין השם, והוויכוח נמשך וימשך גם בפרק ד', כמה זמן הוא נמשך. רש"י אומר, כיוון שכתוב, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, אז זה לפחות כמה ימים. כיוון שמשה ברח לארץ מדיין בגיל צעיר, נכון? ויגדל משה ויצא אל אחיו. ודי מהר הוא ברח. ובעומדו לפני פרעה הוא היה בן 80. אני נוטה לשער שכמה ימים זה רק המינימום ההכרחי לצורך פירוש הפסוק, אבל באמת זה נמשך שנים. רמת הסנה נמשך שנים. משה בא ושוב בא ושוב בא ושוב בא. זה הכתוב לפנינו ככה, סגור, אבל זה היה ויכוח מתמשך לאורך שנים רבות, אינני יודע כמה. כי התורה לא רוצה שנדע, אבל היא כן רומזת. הנה בפרק ד' פסוק י', לא איש דברים אנוכי, אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, ככבד פה וכבד לשון, אנוכי. מעניין שהרשב"ם היחיד מבין הפרשנים שאומר כבד פה וכבד לשון במצרית. כבר שכחתי את המצרית שגדלתי עליה בבית פרעו, אני עכשיו מתרגם את רשב"ם ללשוננו, ואני לא מסוגל עם המצרית החלשה שבפי היום להתייצב לפני פרעו, בהתק. זאת אומרת, אני בארץ מדיין, אני כבר לא בבית פרעה, ואני לא יכול לדבר שם כאילו בניסוחים המדויקים, באופן המדויק של המצרית, של בית פרעה. ואז הוא אומר לו, אהרון יודע. כולנו מכירים את הפירושים האחרים, אבל את רשב"ם אני לא בטוח שמכירים. והיום ירשם אליו מי שם פה לאדם, או מי עשו מילם, או חרש, או פיקח, או עבר, הלא אנוכי השם. הוויכוח נמשך על אנוכי. מי אנוכי שישא עליי את הבטחת אנוכי? ואתה לך ואנוכי יהיה עם פיך ואורית, תיך אשר תדבר. ויאמר בי אדוני שלחנה ביד תשלח, ויחרף השם במשה, ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא. וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פי ובוריתי אתכם את אשר תעשון. אז מעמד הסנה כולו, כמה זמן שהוא נמשך, ימים או שבועות או חודשים או שנים, לדעתי שנים, הוא חתום בחותם אנוכי. אנוכי הוא המפתח של כל הוויכוח העצום הזה, ואני נאמר פה פעם אחת על פסוק שאומר דווקא זה ברור לגמרי שפרעה לא ישמע. מה קרה? פרעה לא שמע. פרעה התעקש, פרעה ראה בזה איום עליו ועל אמונתו הדתית, ואמר לו, מי השם אשר שמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם, גם את ישראל לא השלח. הם אומרים לו, אלוהי העברים, את זה הוא כן מבין, אבל הוא אומר, למה לכם? זה נכשל. זה נכשל, וגזירת התבן הכבידה את עולו של פרעה, ובני ישראל באו ושוטרי בני ישראל צעקו על משה, ומשה חזר אל השם מיואש. פרק ה' פסוק כף ב'. אני שואל אנשים, מתי התייאש משה בפעם הראשונה? מסתכלים עליי בתדהמה קלה. הנה בפעם הראשונה. יש עוד נקודות שמשה התייאש. זה חשוב מאוד לתורה להציג את משה כאיש. כן, אתם יודעים למה? אם הוא מלאך, אז התורה שהוא הביא מחייבת מלאכים ולא אותנו. וכשבני ישראל חשבו שמשה נהיה מלאך בשמיים, הם הלכו ועשו את העגל. משה הוא איש, ולכן התורה שהוא הביא לנו מחייבת אותנו כאנשים. זה עמוד מרכזי בתורה. מי שלוקח את משה והופך אותו למלאך, או את כל מיני צדיקים ותלמידי חכמים חשובים בכל הדורות שהם ממשיכי משה רבנו, עושה אותם מלאכים, אז התורה שלהם רלוונטית למלאכים. התורה מסרבת לזה. משה כן חזר אל השם. זה לא רק שמשה התייאש, זה שהתורה מספרת את זה. וישב משה אל השם ויאמר אדוני, למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתמני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, ירא על העם הזה והצל לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה, לא אתה באלף, אתה בעין. אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם ביד חזקה יגרשם מארצו. מה עכשיו בא? הדיבור השני, הפעם השנייה, השליחות השנייה, בשונה ממעמד הסנה, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. אני השם, אתה עכשיו כבר רואה. עכשיו זה לא, גם אני שמעתי, אמור לבני ישראל אני השם, פרק ו' פסוק ו'. לא. וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם גלוי, ברור, לנגד העיניים. זה כבר לא הבטחה, זה כבר רואים בעין. ולכן על כל המכות נאמר שוב ושוב, וידעתם כי אני השם, וידעו מצרים כי אני השם. הם רואים. כדי להמחיש קצת את ההבדל הזה, ההבדל העצום הזה בין אנוכי של מעמד הסנה לבין אני של ויירה, של תחילת המכות, אני אקח דוגמה שאנחנו כולנו מכירים. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסן עסק קבץ גלויותנו, אנחנו אומרים כל יום. קבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ. רגע, מה אנחנו עושים כאן? אנחנו לא התקבצנו כבר? חלק גדול מאיתנו? מה, אנחנו לא רואים לנגד עינינו כי אני השם? קיבוץ גלויות זה לא משהו שעתיד להיות, זה משהו שקורה, מתרחש לנגד עינינו יותר מ-100 שנה, אולי קרוב ל-200, זה תהליך שכולם רואים אותו, אם הם רוצים לראות. איך אנשים מתפללים כאילו אנחנו עדיין בגולה, נכון? בשבת, איך יאמרו בשבת במוסף? שתעלינו בשמחה לארצנו, אנחנו עדיין שמה. בתודעה של התפילה אנחנו שמה. אני אומר שתעלה את כל אחינו בשמחה לארצנו, אבל מסתכלים עליי. אני אומר והשלם קיבוצנו יחד, כי אנחנו בקיבוץ גלויות, אנחנו רואים. רואים כי אני השם כל יום. זה לא בבחינת הנוכחי, זאת אומרת משהו שיהיה, ואנוכי עומד ומחזיק אותנו באמונה הגדולה. היי, רגע, עד קום המדינה הגיעו ארצה כ-600,000 יהודים במצטבר. גם היו בקום המדינה כ-600,000 יהודים, אבל במצטבר הגיעו כ-600,000 עולים. מאז קום המדינה כבר הגיעו כ4.5 מיליון יהודים, אנחנו פה יותר מ6 מיליון. 6 מיליון יהודים. להגיד את זה והגוף לא מצטמרר, מה בדיוק? עדיין כה רבים מאחינו מתפללים 3 פעמים ביום ולא ראו מזה כלום. הם לא רואים. זאת אומרת, בתודעה של התפילה הם נמצאים שמה, כן, עכשיו מתחילים להתווכח על נחם, רגע, על נחם אתם מתווכחים? כל יום. כל יום. בתודעה של התפילה אנחנו נמצאים שם, ותהיה רצון שתעלינו לשמחה לארצנו, אנחנו נאחזים בהבטחה, באמונה חזקה. זה קורה לנגד עינינו. אז אני אומר לאנשים, תגידו מה זו גאולה. אומרים לי כל מיני דברים. אני אומר להם, גאולה בתורה זה חזרת אדם לנחלתו, ויקרא כ"ה פרשת בהר. חזרת עם לארצו, זאת גאולה. אומר לי בחור צעיר, אז אנחנו בגאולה? אני אומר לו, כן. אני רואה את ההלם שנוחת עליו, אנחנו בגאולה, כן. אם הגאולה זה תיקון העולם, אז אנחנו עוד לא שם. צריך הרבה אמונה כדי להגיע לשם. אם הגאולה זה בניין בית המקדש ומלך המשיח ואחרית הימים, אז צריך הרבה אמונה בשביל להגיע לשם. אנחנו עוד לא שם. אבל אם הגאולה זה לחזור הביתה, זאת גאולה בתורה, בתורה, בתנ"ך, בדברי חז"ל. זאת הגאולה. אז אנחנו בגאולה. קשה לתפוס את זה. זה בדיוק הפער בין אנוכי לבין אני, ממעמד הסנה לבערה. עכשיו אתה רואה בעיניים, אתה תראה, תתבונן ותראה. זאת אומרת, עוד פעם משבר אכזבה לא יהיה. רגע, זה בדיוק, לשם אני הולך. הרי לכל זה, משם התחלתי ולשם אני הולך. לכאורה, לפי כל זה, היה צריך להיות אני השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. דבר ברור, כולם רואים אותו. מה זה אנוכי? זה מה שמביא אותי לאנוכי. אני גדלתי על הרמב״ם. הרמב״ם שבחר מדברי חז"ל את הגמרא בסוף מכות על 613 מצוות, ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. והרמב״ם טוען שאנוכי השם אלוהיך זה ציווי, זה דיבור. אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים, זה עובדה. חיווי פשוט ועובדה. אבל אנוכי, אם זה לא הבטחה שמחזקת אל מול חרדה ויראה, אז זה צריך להיות משהו טעון באופן קצת שונה. כלומר, בלשון ספר תהילים, אמרנו היום בשיר של יום, אלוהים אלוהיך אנוכי. תזכור את זה, תדע את זה, תשמור את זה. לא תרפה מזה, לא תשכח. זה טעון. אילו היה כתוב שם אני השם, זה באמת היה רק פתיח. אבל אנוכי פירושו דיבור מצווה ומחייב. עכשיו אני רוצה להוכיח את זה, שבאמת אנוכי בדיברות הוא דיבור מחייב. נתחיל בזה, שמתי לכם את מבנה עשרת הדברים, מתוך מקראות לפרשת יתרו, כולל הפרק הזה על אני ואנוכי שנמצא שם, ושמתי את מבנה עשרת הדיברות כפי שמצאתי אותו, 10 דיבורים אבל 12 לאווים. כמה אנשים ספרו את הלאווים של עשרת הדברים? כשהייתי ילד ראיתי לנגד עיניי 7 לאווים, כי זה מה שהיה מעל ארון הקודש. אבל את זה הייתי מוריד, את כל אלה, כי זה פסוקים לא שלמים, קטועים ואסור. פשוט אסור לקטוע פסוקים, מי יתיר לנו? יש 12 לאווים בעשרת הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם, לא תעובדם. 4. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת, אתה ובנך וביתך עבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. זה 6 לאווים, וכמובן 6 הלאווים האחרונים, אתם יודעים, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תנה ורעך את שקר, לא תחמוד, ולא תחמוד, תתאווה, אשת בית, נכון? בכל אשר לרעך, יש 6 לאווים. אמר לי תלמיד חכם חשוב, אבל זה לא בספר המצוות. הלכתי לבדוק בספר המצוות לרמב״ם, הוא סופר את כולם. עד האחרון, כולל לא תתאווה, בגלל החלוקה של דברים בין לא תחמוד ללא תתאווה, שאחד בממון ואחד במחשבה, הרמב״ם מונה את כל 12 הלאווים. יש 12 הלאווים, 6 פה ו6 פה. אז איך יש 10 דיבורים? אז אנוכי הוא דיבור, אבל האם הוא רק הדיבור הפותח? תראו שהוא מופיע פעמיים. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אל תעשה לך פסל בכל תמונה, אשר בשמיים על אשר בארץ מתחת, אשר במים מתחת הארץ, לא תשתחווה אליהם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוהיך אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ושומרי מצוותיי. אתם רואים שאנוכי מחייב? יש פה פעמיים אנוכי ו4 לאווים. אז אנוכי ולא יהיה לך, שמפי הגבורה שמענו, זה לא פעם אחת אנוכי ופעם אחת לא. זה רק קיצור. צריך לומר אנוכי כי אנוכי, פעמיים אנוכי, ו4 לאווים, את כולם שמענו בגוף ראשון מדבר, עד לאוהבי ולשומרי מצוותיי, בהמשך יש לו תישא את שם השם אלוהיך לשווא בגוף שלישי, עד מצוותיי שמענו בגוף ראשון מדבר, יש אנוכי ולא יהיה לך. הכוונה לפעמיים אנוכי, כמחייב את אמונת יציאת מצרים ואת אמונת ההשגחה והגמול, ו4 לאווים. זאת הקריאה הנכונה של חז"ל, והרמב״ם הלך בעקבותיה. עכשיו אני רוצה להראות לכם את עוצמתו של הדיבור הראשון כדיבור מחייב. כדיבור מחייב. זאת אומרת, לפני לא יהיה לך ולא, לפני כל הלאווים, כדיבור מחייב. זה מתואר בספר דברים, בהרחבה, כולנו מכירים את זה בעל פה, כי זה מתחיל בקריאת שמה. הפרק ו' בספר דברים פשוט מפרט את מה שאמרנו עכשיו, שאנוכי זה דיבור מחייב. זכור ואל תשכח. ובוא נתחיל מיד בדברים פרק ו' בפסוק שצועק את זה, פסוק י"ב, ישמר לך פן תשכח את השם שהוציאך מארץ מצרים ובית עבדים. ישמר לך פן תשכח, כלומר יש אזהרה מלשכוח את יציאת מצרים. אנוכי אשר הוצאתיך זה דיבור טעון ומחייב. אי אפשר היה לומר את זה על אני. זה בכוונת מכוון שימוש במילת אנוכי הטעונה. ואם נחזור לשמע ישראל. שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בהם. שבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכשבתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. כולן מצוות עשה. אין פה להבים. אמונת השם אחד. אהבת השם. תלמוד תורה וחינוך. ושיננתם לבניך. קריאת שמה. שוכבך ובקומך. תפילין ומזוזות. צוות עשה. המילה עשה לא מדויקת, כי אהבת השם זה מצוות עשה. מה בדיוק יש לעשות? כמובן, יש הרבה דברים לעשות, אבל זו מצווה חיובית. ציווי על האמונה, על המחשבה, על התודעה, ואחר כך גם על המעשה. נכון, בתפילין ומזוזות יש עשייה. אבל חינוך זה תודעה ואמונה קודם כל, והתורה מצווה על זה. והיה כי יביאך, ויש שם שפע גדול, שלא את כולו אתה עשית בכלל, אלא כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת. ישמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. הנה צורה של לב, אזהרה, על אנוכי. אנוכי אשר הוצאתיך ואל תשכח את זה. ישמר לך פן תשכח את זה. את השם אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשווה. מצוות עשה. עשה? מה בדיוק עשה בתירא? יש בתעבוד, יש עשה. אלה מצוות חיוביות. מצוות מכוח אנוכי. עכשיו מתחיל בפסוק יוד דלד, מתחיל עליו. לא תלכון אחרי אלוהים אחרים, אלוהי העמים אשר סביבותיכם. כי אלקנה, השם אלוהיך בקרבך, פן יחרף, השם אלוהיך בך, ושמידך מעל פני אדמה. ברור שזה המשך ללא יהיה לך, אלוהים אחרים מעל פני. מה זה ללכת אחרי? חזל דייקו את הדיוק של לשון המקרא. אצל שלמה כתוב בספר מלכים, וילך שלמה אחרי. שלוש נקודות. אצל אחאב כתוב, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. חכמים דייקו ואמרו, שלמה הושפע מעבודת אלילים, בזה שהוא התיר לנשים לבנות את הבמות שלהם, לאלילים שלהם, הוא הלך אחרי. זאת אומרת, הוא עבר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אבל לא עבר על לא תשתחווה להם לא תעובדם, כי הוא לא הלך לשם. זה לא עניין אותו, זה לא בראש שלו ולא אכפת לו, אבל ברגע שהוא הרשה להם, אז הוא כבר הלך אחרי. ללכת אחרי זה היא להימשך ולהיות מושפע. לעומת לעשות פסל או להשתחוות, לעבוד ולהשתחוות, שאלה לאווים של קונקרטיים. אז גם בלאווים, הלאו הראשון הוא על התודעה. ובדיוק כך סדר התורה בדברים. עכשיו בא עוד לאו, לא תנסו את השם אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע. כלומר, אחרי ייחוד השם, אהבת השם, תלמוד תורה וחינוך, קריאת שמע, תפילין, מזוזות, ישמר לך פן תשכח, תירא תעבוד תשווה, ואז מתחילים להבין, לא תלכון אחרי, לא תנסו את השם אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע, תבטחו בו ואל תעשו ניסיונות. ועכשיו משהו כללי. שמור תשמרון את מצוות השם אלוהיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך. מעניין, אני גדלתי בבית מדרשו של הרב קוק והרב צבי יהודה קוק, והרב צבי יהודה זצ"ל, מורי ורבי, לא הפסיק לומר באוזנינו שאמונה היא מצווה. כי יש דעות אחרות. יש דעות שאמונה זה תשתית למצוות, זה משהו קודם למצוות, זה בסיס למצוות. האם יש אמונה כמצווה? זה היה ויכוח בדור הקודם, וזה עדיין ויכוח. הרב צבי יהודה דיבר בלשון כללית, הוא הדגיש את זה מתוך הרמב״ם. כי הרמב״ם הוא שחתך, בניגוד לגישות שיש בגאונים, שאנוכי זה מצווה, מצווה ראשונה. וייחוד השם, השם אחד, זה מצווה שנייה. ומצווה שלישית זה אהבת השם, ומצווה רביעית זה יראת השם. הרב צבי יהודה לא ממש קרא לנו את ספר המצוות, אבל זה היה די קרוב לזה, ובאמת גיליתי לאחר זמן שאם לוקחים את ספר המצוות לרמב״ם, נגיד את 15 או 20 המצוות הראשונות, רובן נמצאות בפרשיות אלה בספר דברים, על הסדר. נכון שהרמב״ם יכנוס אליהם גם מצוות דומות, על יד תפילין הוא יביא את ציצית, אבל השלד נמצא פה בפרשת דברים. והתחלתי להבין שממשה עד משה, לא קם כמשה, פירושו מספר דברים של משה רבנו עד יד החזקה, עד משנה תורה, ממשנה תורה של משה רבנו עד משנה תורה של רבי משה בן מימון, לא קם כרבי משה בן מימון. כלומר, הרמב״ם הלך בעקבות ספר דברים. זה נכון, רואים את זה גם ביחס שלו לאותות ולמופתים ולנבואה ולמלך. הספר דברים, הוא המעצב, הוא מורה הדרך לשם, בעקבות זה הרמב״ם הלך. אפשר לבדוק את זה, אפשר להראות את זה בצורה יפה. ואחד המקומות זה התחלת ספר המצוות. אבל אז עוד לא עיינתי, כששמעתי את הדברים האלה מהרב צבי יהודה, עוד לא עיינתי במקרא עצמו. והנה הביטוי מצוות מופיע דווקא כאן, במצוות האמונה. שמור תשמרון את מצוות השם אלוהיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך. ועשית הישר והטוב בעיני השם. הרמב"ן אומר על זה שזה מעבר לכל המצווה. למען ניטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. אז הציוויים, כי ישאלך בינך, כל זה המצוות פה, הם מצוות האמונה. איך התורה ממשיכה? בפרק זין. אחרי וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוהינו כאשר ציוונו. סוף פרק ו'. כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ שאתה ושמה לרשתה ונשל גויים רבים מפניך, החיטי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, שבעה גויים רבים עצומים ממך, נתנם השם אלוהיך לפניך והקיתם אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכונם ולא תתחתן בהם. פה הלאווים. פה יש לא תעשה פסל בכל תמונה ולא תשתחווה להם לא תעובדם. כן, במפורש, כי יסיר את בנך מאחריי, נישואי תערובת. כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם, תתוצו מצבותם, תשברו ואשריהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש. כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, בך בחר השם אלוהיך להיות לעולם סגולה מכל העמים אשר פני האדמה. אז כאן כבר עוברים לצד ללווים המעשיים של הדיבור הכפול הראשון והשני. ודי מפורש, בהמשך פרק ז', פסוק ט', וידעת כי השם אלוהיך הוא האלוהים האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. מאיפה זה בא? מהדיבור השני, נכון? משלם לסונה ולפניו להבידו, כן, לאלפים לא הווה אלו שומרי מצוותיי, והיה עקב תשמעון, זה המשך של זה, בפרק זין פסוק תת זין. לא תחוס אינך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי מוקש הוא לך. כלומר, ההמשך אחרי מצוות האמונה, באות ההזהרות מפני עבודת אלילים. אז סדר המצוות בפרקי שמע ישראל, הוא המשך לאנוכי ולא יהיה לך. ועל הסדר גם, פרק זין, פסוק כ"ה, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך, פן תבקש בו, ולא תביא תועבה אל ביתך. ברור שזה המשך של המצוות לפי סדר הדיברות. מתחיל באנוכי, מפרט את מצוות אהבת השם ויראתו, ואחר כך ההרחבה של הלאווים. בפרק ת' שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן. אי אפשר שזה לא יהדהד לנו קריאת שמע. מה יש לנו בפרק ת'? אתה עובר היום את הירדן. עוד לפני זה אגב, בפרק ח', גם שם יש, וזכרת את כל הדרך, שם יש ברכת הציווי על ברכת המזון. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ואז בא שמע ישראל, זכירת חטאות המדבר. האם כל זה קריאת שמע? אני חושב שכן. אני אוכיח לכם מיד. מה שאנחנו קוראים קריאת שמע זה פשוט קיצור. תנסו פעם לקרוא מ-10 הדיברות בדברים, דרך שמע ישראל, עד סוף והיה עם שמוע. ותראו שזאת יחידה שלמה של מצוות האמונה והרחקת עבודת אלילים. הנה נוכיח את זה. עקב פרק יוד, פסוק יוד ב', דברים יוד יוד ב'. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מי? מחכים להיראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. הוא חוזר חזרה למצוות האמונה. להיראה, לאהבה, ולעבוד. לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. הוא מזכיר את האבות. הוא אומר, ומלתם את אורלת לבבכם, ועורפכם לא תקשו עוד. למול את אורלת הלב, יחזקאל קרא את זה בתורה. פרק יוד פסוק ת' זין. ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ועכשיו שימו לב לפרק יוד פסוק כף. כי זה המקום שבו גיליתי את זה. את השם אלוהיך תראה אותו תעבוד ובו תדבק. ובשמו תשווה. חזרה מדויקת על פסוק מפרק שמע, עם הוספה של ובו תדבק. כלומר מה? חוזרים חזרה לקריאת שמע, לפרשת שמע. ואכן, הפרקים פה זה סימונים חיצוניים, אין להם שום ערך. פרק י' פסוק א', זה רק טכני. ואהבת את השם אלוהיך, ושמרת משמרתו וחוקותיו ומשפטיו ומצוותיו כל הימים. ואז הוא משלים את הסיפור עם הארץ, כי הארץ שאתה בא שמה לרשתה, פסוק יוד, לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם, אלא ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. כל כך חסר לי, למה לא השאירו את זה בקיצור? והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. מה זה מצוותיי? לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה מאוד ברור. לכן החזרה הזאת, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם על נפשכם, י' א' פסוק י' ח', וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, לימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך, בביתך ובלכתך, בדרך ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. זו חזרה מדויקת על סוף פרשת שמע, זאת סגירה. קריאת שמע היא משמע ישראל עד והיה עם שמוע, עם כל היחידות שבאמצע. אני קורא לזה קריאת שמע המורחבת. למען ירבו ימיכם וימי אבניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי ימי השמיים על הארץ. כי אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת, מצוות האמונה, לאהבה את השם אלוהיכם, ללכת בכל דרכה ולדוב כבו, מצוות האמונה. למה עשו לנו קיצור? לפני כמה שמיתות, היו אז רבנים ראשיים, הרב שפירא והרב אליהו, זכר צדיקים לברכה, עשו זכר להקל בכל המועד סוכות. אולי היו פה אנשים שהיו שם. בכל המועד סוכות בסוף השביעית. היה מעמד מכובד וחשוב, היו כמובן פולמוסים ציבוריים, מכן בא מי לא בא לא חשוב, ורחבת הכותל הייתה מלאה מקצה לקצה. היו שם 10,000 ויותר אנשים, נשים וטף, שבאו לשמוע את התורה, זכר להקל. והקורא, כהכרעת הרמב״ם, הקורא התחיל לקרוא מתחילת אלה הדברים. אני זוכר איך נחמץ ליבי. הסתכלתי בשעון. אחרי 10 דקות אנשים התחילו לדבר. כמה זמן אפשר להחזיק ציבור עצום, ציבור שרוצה, ציבור שבא בשביל לשמוע את הדברים, כמה זמן אפשר להחזיק אותו בקשב? לא בבית כנסת בקריאת התורה, גם שם זה לא פשוט, גם שם זה לא פשוט, כידוע, אבל אתה מביא 10,000 איש, תארו לכם שאתם מביא מיליונים. אז נכון, עם המכשירים, עם הטכנולוגיה המודרנית, יש משהו, איזה קסם מרתק שצריך לחקור את הסוד שלו בדיוק, אבל כשאתה קורא מעל במה אלה הדברים, אתה לא תחזיק את הקהל בצורה כזאת, כמו שהם מחושפים מול המסך. זה לא יחזיק. 10 דקות, 10 דקות, ב10 דקות היה אפשר לקרוא 10 הדיברות. כולם יחד, קריאת שמע, וכולם היו זוכרים חוויה. אבל 10 הדקות הלכו על קריאת פרשת דברים, על הרצף. כשהגיעו 10 הדיברות, הקהל כבר היה במקום אחר. פשוט ראיתי את זה, מדדתי, הסתכלתי בשעון, ראיתי איך זה קורה לנגד עיניי. אמרתי, כמה גדולים דברי חכמים, חייב להיות תקציר. אי אפשר לקרוא את כל התורה כולה במעמד הקהל, וגם לא את כל ספר דברים, ואפילו לא את פרשת דברים, הקהל הולך לך לאיבוד. 10 דקות יש לך. אז נכון, יש פטנטים, ואפשר לשים מסכים, ואפשר לעשות כל מיני דברים. צריך להבין שתקציר הוא הכרחי. פעם שנייה ראיתי לנגד עיניי את הדבר הזה, באירוע מדהים שבו חתמו נשיא אמריקני רגן ונשיא סובייטי גורבצ'וב על ההסכם הראשון לפירוק נשק בינלאומי. תארו לכם כל הפצצות ההן, פצצות ההשמדה ההן, פעם ראשונה שחתמו על הסכם פירוק נשק. הסתכלתי בטלוויזיה, לא האמנתי למראה עיניי. היו שם 2 ספרים כאלה על השולחן, שברור לגמרי שאיש לא קרא אותם מקריחה לקריחה. על כל פרק ישב צוות אחר. זה בטח לא 2 הנשיאים החותמים. שמו להם 2 תקצירים. הם חתמו על 2 הספרים הגדולים, הם חתמו על 2 התקצירים והחליפו אותם. אמרתי, כמה גדולים דברי חכמנו, צריך תקציר, אי אפשר בלי קיצור. צריך משהו קצר שאפשר לקיים בו ושיננתם לבניך. את כל הספר הגדול, אנחנו נלמד לאט לאט, כל אחד בזמנו, ואתם באים ללמוד, וזה נפלא. אבל אי אפשר לבנות על זה, ושיננתם לבניך קבוע פעמיים ביום. בלתי אפשרי. אתם יודעים, יש כאלה שחושבים שאפשר. שמים פסוקי דזמרה, שמים תחנונים. אתם יודעים מה קורה שם. פסוקי דזמרה זה השלב שבו אנשים לאט לאט מגיעים. כי אי אפשר. זאת אומרת, חז"ל היו גאונים בזה שהם אמרו ששיננתם לבניך צריך תקציר. והתקציר של בית שני היה עשרת הדיברות, ושמע, והיה עם שמוע. כשבאמת, כמו בתוספתא, זה קורא פרשת שמע ומדלג לוויה עם שמוע. תעשו ניסיון, תקראו פעם אחת מעשרת הדיברות עד סוף היה עם שמוע ברצף, תראו את קריאת שמע המורחבת, ואז בראש, כשאומרים קריאת שמע, זה מדלג לוויה עם שמוע, זה מקצר את כל היחידה. כשקוראים את זה מהסידור, אז זה כאילו מודפס אחד על אחרי השני, נכון? כשהייתי נער ופתחתי ספר תורה, חשכו עיניי, אין בתורה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אחרי שמה. מה? זה יכול להיות? איך? זה לא כמו בסידור. והיה עם שמוע זה לא אחרי ובשעריך? מה? באמת? אני זוכר את זה. זאת אומרת, מה קרה כאן? ברוך שם כבוד מלכותו זה אמן, ושמה והיה עם שמוע זה קיצור. אבל צריך להבין את זה. את מה זה מקצר? מה יש בקריאת שמע המורחבת? מצוות האמונה. במיוחד עם המילה מצוות. אהבת השם ויראתו וכל מה שכרוך בזה. אהבת השם, יראת השם, עבודת השם. עם הפירוט המדויק המלא שנמצא בספר המצוות לרמב״ם. מה כל אלה? תולדות של אנוכי. הרחבה של אנוכי. כדיבור מחייב זכירה, אל תשכח, ייחוד השם אחד, אהבה, יראה, עבודה, דבקות, בשמו תשווה, שיננתם לבניך, כל כך הרבה אמירות חיוביות, עצומות ממדים, אלה מצוות האמונה, זה שמה ישראל וקריאת שמה המורחבת. והתקציר הם פשוט התולדות וההרחבות של דיבור אנוכי. כל זה לא יכול היה להיות אם היה כתוב שם אני. כי אני השם אשר הוצאתיך מאורכסדים זה חיווי רגיל ופשוט בלשון המקרא. הוא לא טעון שום דבר. אי אפשר להעמיס עליו לא ישמר, לא זכור ולא ישמר ולא כל אלה. אז יש לנו... בהבחנה הזאת בין אני לאנוכי שלשון המקרא משתמשת בהבחנה בין שני הביטויים האלה בעוצמה בלתי רגילה, יש לנו מפתח להבנת פרשיות עצומות בתורה מהבנות רגילות. למה יעקב אומר אנוכי עשיו בכורך ועשיו אומר אני בנך בכורך עשיו, ובכל מקום שתמצאו אני הוא אנוכי, ותעצרו רגע ותשאלו רגע, ואולי יהיו לכם סימני שאלה ותגידו הרב יונתן שיעור, אבל פה זה לא ברור ושם זה לא ברור, אז תחשבו עוד קצת, תנסו למצוא את החרדה, את היראה, את המתח, את איפה המתח של אנוכי נמצא בסביבה של ביטויי אנוכי, ואיפה אחד משמעות, כי אני השם, כולכם רואים וכולכם חווים מצרים במכות ובני ישראל ביציאה, וידעתם כי אני השם לנגד עיניכם, בשימוש במילת אני. ולשון המקרא שונה מכל השפות הקרובות לה בעולם העתיק, במיוחד בנקודה הזאת שנוגעת גם להבנות פשוטות ורגילות וגם לעיקרי אמונה ממש. אנחנו בסיומם של ימי העיון, לקראת סיום. אני את שלי סיימתי, אני מברך את כולכם בצאתכם לשלום, דרככם לשלום, ויהי רצון שנזכה להיות ראויים ונראה בנחמת השם ובישועתו.